טוב, הדבר הראשון, אנחנו נקדיש את הלימוד היום לעילוי נשמתם של משפחת פוגל, והחלטתי לעילוי נשמתם לקרוא איגרות של הרב קוק שדיבר על רצח, שהיה בזמנו אירועים של רצח, והוא התייחס בצורות שמסתכלים עליהם במבט שנים לאחור, יש פה באמת דברים מעניינים, דברים באמת מעניינים, ויכולים להעשיר אותנו ב... החומר הזה כולו נמצא באיגרות, מפני שמטבע הדברים, הדברים האלה נכתבו, בוקר תראה ברי, הדברים נכתבו בהקשרים אקטואליים, בוקר טוב. אמרתי שאנחנו נקדיש את הלימוד היום לעילוי נשמתם של בני משפחת פוגל, ואני אספתי כאן דברים שהרב קוק דיבר על רצח, ואני רואה רצח שהיה בזמנו, בהקשרים שונים, גם בימים שונים יש גם תאריכים, אפשר לראות מתי הוא כתב, מתי כתב כל, את כל הדברים שהבאתי כאן. חלק מהדברים היו עדיין בתקופת יפו, תפרס סמך ת', תפרס סמך ז', 1907-1909. חלק היה מאוחר יותר, אחד היה ברקע, בכ"ג סיוון תפרש עין ז', מיד בשנת הצהרת בלפור, 1917, כאן הוא כתב דברים שהם באמת מאוד, מאוד יפים. יש כאן עוד, מתקופת יפו, בתפרש סמך ה', ב-1905. וכאן יש לנו בתפרש עין, זה 1910, בתפרש עין וו זה 1916, זה בזמן מלחמת העולם הראשונה, וכאן עוד אחד נמצא כאן, האחרון זה תפרש פי א', ואני מעריך שזה היה על, על רקע של הרצח של ברנר. תפרש פי א', נרצח ברנר ביפו, עם עוד נדמה לי שנרצחו שם, חמישה, אני חושב, באותו פיגוע. ברנר היה אדם צעיר שהוא נהרג, לא זוכר את הגיל, אבל היה בעצם בחור צעיר כשהוא נרצח, ועל הרקע הזה כנראה, לפי התאריך אני אומר, נראה שמדובר פה על הרצח של ברנר, שהיה, כמו שכבר דיברנו בעבר, היה אדם קרוב אליו, ידיד שלו, ופשוט אולי נקרא ביחד, וסתם אין לי כאן שום מטרה מובנית כזאת או אחרת, פשוט נתגלגל ביחד, כי בתוך הדברים שלו הוא מעלה מחשבות שבאמת מרתקות מעבר לזעם האישי שכל אחד שאדם מרגיש שקורה דברים כאלה. אצלו זה, זה פגש אותו גם במין מבט הרבה יותר רחב על הטבע האנושי לרצוח ועל הרוח היהודית, התורה, הקדושה, המסורת שמתנגדת לרציחה, אבל הוא מנסח את זה בצורות באמת מרתקות. אני לכן, בואו נתגלגל ביחד. נתחיל לפי הסדר, למרות שאין חשיבות פה לסדר, אנחנו פשוט נתחיל לקרוא ביחד ונתגלגל ביחד, בסדר? אז האיגרת הראשונה בתפרס סמכת, י"ב חשבון תפרס סמכת, 1909, זה היה בזמן השלטון העות'מאני, הרי אלנבי הגיע לשלטון, המנדט הבריטי התחיל ב-1917 כידוע, וזה עדיין בזמן השלטון העות'מאני הטורקי. אז הוא כותב את המכתב, כבוד הוועד הנכבד של הטורקים הצעירים. אני לא יודע מי זה הטורקים הצעירים, זה כנראה ש...
זה המפלגה שלהם.
כמו הדור הצעיר במפד"ל, גם הדור הצעיר של הטורקים. שלום, יכול להיות.
לא, זה המפלגה שלהם.
היה כזה דבר, כן? היה דבר כזה הטורקים הצעירים? כן.
זה המהפכה שעשו בטורקיה.
יפה. שלום ורוב כבוד ואהבה. כבודכם אדונים נכבדים, הגדול בעיניי ובעיני כל ישרי לב, ומטרתכם הנכבדה לעבודת הפרחת הממלכה העות'מאנית להצלחת כל העמים היושבים בה, להשראה בחיי שווה ביטחה וכבוד, המגדלת את ערך מוסריותכם המשוכללת במדרגה גבוהה מאוד, בעיני השם יוצר האדם ובעיני התבל התרבותית כולה, ערך כבודכם זה המתנוצץ בעטרת זיו על ראש ועדכם הנכבד, יברכם השם, הוא יניע אותי להעיר את כבודכם בדברים מעטים, אשר אקווה שיש בהם די לפי מעלת בניית לבבכם ויושר נפשכם הכבודה. קודם כל זה מאוד יפה הפתיחה הזאת. הרי אם היום רב היה כותב דבר כזה, מה היו כותבים מיד בוויינט, מה היו כותבים עליו מיד, שמאלני, מתרפס, וכולי וכולי, הרי יחידי יחזר אליך. והוא כותב ככה משהו מאוד אצילי, מאוד, הוא מכיר בשלטון, הם השליטים, והוא לא מדבר כאן מתוך עמדה של אדם שמתרפס, להפך, הוא הולך לומר להם דברים לא פשוטים, אבל הוא כותב את זה מתוך איזה כבוד בסיסי, שבחוץ לארץ היה שלטון אקירה. אתם יודעים מה זה אקירה? קיסר ירום הודו. כך כתבו את זה בשווה מכתבים שכתבו בכבוד אקירה. אז הוא לא כתב כאן אקירה, כי זה לא הקיסר, טורקיה אין קיסרים. זה היה יותר בשלטון האירופאי, ההבסבורגי, אבל הוא כותב, זה יפה, הוא כותב כאן, הוא משבח אותם, שצריכים, פשוט הוא קיים מאמר ידוע של לוויהם מתפלל בשלמה של מלכות, והוא ממש בריח אותם, נתן להם ברכה, לסתם, אני מעיר את זה כי זה נורא לא מובן, בעולם שאנחנו חיים זה נשמע לא רק שלא מובן, אלא נשמע מובן הפוך, ולכן אני מדגיש את זה. הלאה, המאורע המעציב המחריד, אשר עירה בעירנו, בבית אחד התושבים הישרים והשקטים אדון סלוצקין, אשר התנפלו עליו שודדים מזוינים, בכלי מוות וברצח ירו מכלי רובים גם פצעו את אדון סלוצקין, השתקם ונכבד מאוד, להיות ביתו, ורק בחמלת השם אשר הטיל פחדו על הרוצחים, נמלטו כל בני הבית עם מוות בידי הרשעים השודדים, ורצח זה, אשר נעשה בלילה שוקט ומואר קצת, יפיל פחד על כולנו, לדאגת אלות החורף הארוכים והחשיכים המתלווים לפעמים עם גשמים עזים, שערות וברקות, וברקים ורעמים שכל צעקת אנשים לא ישמע בגללם. השם יודע כמה לבלות ורעות נוראות יכולים לעשות רשעים שודדים אם לא נקדם בעצה נכונה של הטלת פחד המשפט בחקירה לנחשדים ברכות גלויות ולהעמיד לכוח הממשלה מתוקן שמירה בטוחה ואנשי חיל אמיצים ונאמנים. בטוח אני שביטחון החיים והרכוש של כל יושבי הממלכה מאושרה בכלל ושכל יושבי עירנו בפרט נוגע לרווחים הטהור מלא דעה ויושר. על כן נקווה שלא תאחרו את הדבר הגדול הזה הדורש זירוז מיד, ותראו את פועלכם הטוב להשקיט את בני עירנו בכלל ואת יושבי הפרור נווה שלום,
פרוור אולי,
הפרוור כנראה, כן, נווה שלום בפרט, הנרעדים מהפחד אשר בא להם, אבל משיבם לבטח בחסד עליון אשר יתן לכם רוח עצה וגבורה, החותם בתקווה טובה ברגשי כבוד עמוקים וכבירים אברהם יצחק הכהן קוק. אז סתם כמה דברים שאני מתרשם קודם כל, כמו שאמרתי, צורת הפנייה היא מצד אחד מאוד אסרטיבית, הוא אומר דברים מאוד מאוד ישרים ומאוד מאוד חדים, אבל כל הדיבור הזה הוא דיבור שעטוף בכבוד לשלטון, כבוד לשלטון הטורקי, והוא באמת כאן הוא רואה את עצמו ממש כשליח ציבור. הוא אומר שאנשים פשוט נכנסו לחץ, נכנסו לפחדים. הוא מצרף לזה גם את החורף. הרי מדובר פה שזה מבית חשבן, זה תחילת החורף. וזה היה ביפו כנראה, כי נווה שלום זה כנראה השכונה שהוא היה בה, הוא היה בנווה צדק. אני חושב שאימא לי שנווה שלום ונווה צדק, או שזו אותה שכונה, שם אחר, או שזה ממש ליד, זה כמה שאני זוכר, נווה שלום זה גם כן שם במקום ש... והיה שם רצח, פשוט בשכונה שלו. ואז הוא אומר, אם יש פה התקפות של שודדים, זה כנראה לא היה, לא נראה שיש פה איזה רקע לאומני או משהו, לא, זה לא היה הסיפור, היה פשוט קרימינלים, פיראטים שהסתובבו שם ושדדו, ונוצר, כתוצאה מכך נוצר פחד, והוא מבקש מהם, אתם א', תמיד ילדים, אגב הוא מדגיש פה דבר, אם אני מבין אותו נכון, בחקירה לנחשדים ברוכחות גלויות, כלומר הוא מחפש שיהיה כאן
דין אמת.
מה? שיהיה דין אמת. הוא לא מחפש שאתם תפעילו פה איזה מין טרור נגדי כנגד להפחיד את ה... אלא תנהגו בצורה בהטלת פחד המשפט. כלומר, הוא בעצם אומר כאן מה ש... וזה באמת דבר שמאוד מאפיין את החשיבה של תנועת העבודה. הוא היה בעצם קשור לתנועת העבודה כבר אז. יש איזה סוג של מאוד שונה ממה שהיה לימים הרוויזיוניסטים והלכי כמובן, שהיה להם עמדה הרבה יותר, כמו שהיום בימין, יש עמדה הרבה יותר, הרבה יותר טוטלית שצריכים לנקוט בצעדים שלא משפטיים, אלא צעדים אחרים. ואני לשמחתי אומר שהמדינה לא נגררת אחרי, היו תקופות שהיו פעולות תגמול וכמובן אין גם ברירה. אני מדובר פה על, זה לא מדובר פה על המדינה, בעיות של מדינת ישראל והמלחמה בטרור היא מחייבת בכיתת צעדים הרבה פעמים יצירתיים ושלא בדיוק מתאימים למה שהמדינה הטורקים, אז אי אפשר להשוות, לעשות אנלוגיה ממצב למצב. אבל באופן בסיסי יש פה, מצד אחד הוא היה פה רצח ונפל פחד נורא שם על השכונה, ומי שיכול למנוע אלה זה רק השלטון המרכזי, הם לא יקימו מיליציות חמושות כי זה לא עסק, זה לא בא בחשבון. הוא מצפה שהשלטון המרכזי ייקח את העסק בידיים. מצד שני, הוא אומר שהשלטון המרכזי צריך לנהוג בשלטון מרכזי כשלטון של מלוכה, כשלטון של מלכות. כלומר, יש משפט, ויש חקירות וצריך להעמיד את האחרים לדין, אבל גם הנימה היא נימה מאוד, זה מאוד, מאוד נכון לדבר כך, ואני באמת מזדהה עם הנימה המתונה הזאת, לא מתונה אלא הנימה המלכתית הזאת, הנימה שפונה א' בכבוד אל השלטון המרכזי ואומרים לשלטון המרכזי, באמת היא דבר רבה, שמעתי שנתניהו אמר שתופן אליו לא יודע, או בן ישי או פוגל אחד האבות, ואמר לו, זה מאוד יפה, אמר לו שאבא תפן אליי, חיזק אותי, אמר לי ששם יתן לך כוח, יתן לך יצאו תבונה. יפה, זה מין איזה פנייה מאוד, מאוד, מאוד ראויה, בדיוק בהקשרים שאנחנו מדברים כאן, אומר, פנה לראש הממשלה, שהוא אחראי על ענייני המדינה, אחראי על הביטחון, אחראי על הפעלת כל המערכות, ואומר לו, תשמע, שתהיה לך תבונה וכוח וכו', ומכאן... זהו, זה איגרת ראשונה. האיגרת השנייה, שהיא קצת מוקדמת בשנתיים, מתחש סמרזה ב-1907, גם כן מיפו, זה כבר איגרת יותר רוחמית, איגרת די מפורסמת, היא ארוכה מאוד, אני הבאתי רק חלק של האיגרת, וכדאי לראות את זה, כי הוא כאן נכנס כאן להיבטים יותר רוחניים של ה... הסיפור של הרצח מופיע כאן בהמשך, יש כאן איזה, כמה שיהיה לכם סבלנות, אנחנו נתגלגל בזה, ואם זה נראה שזה קצת מכביד, אנחנו לא נדלג, אבל כדאי, זה שווה לקרוא את זה. וכן, ואם יחפוץ, אתם רואים, זה באמצע האיגרת, ואם יחפוץ אדם לבנות גם כן את הבניין הקוסמולוגי הכללי ולא שום הצטרפות השפעה רוחנית. כי אם בחשבונות של הכרחים מטריאליסטים, הננו עומדים ממנוחת לבב ומסתכלים על בניין ילדים זה, שהוא בונה את קליפת החיים, בשעה שאינו יודע לבנות את החיים בעצמם. בימים מתקרבים מתאמצים על ידי זיותו בקשר ההוראה והקדושה הפנימית, אני חושב שמלוקח שרציתיך מירת מצווה ולא השברתי את העולם, מתוך ההכרה העליונה ורום ודאיות, החיים האדירים מסודרים על צחים עצמם, אני חושב שמלוקח מירת מצרים, בלוקים זוותי לא תדע משה אין ביתי, אני דעתיך ובדוע בארץ הלוות. כן, אני מנסה לנחש מה הוא תוקף כאן, מה אתם אומרים?
את החלוצים.
יכול להיות את החלוצים, דווקא אני רואה כאן, כשדבר על הבניין הקוסמולוגי, אז זה קשור אולי מעבר לחלוצים, הוא מדבר כאן גם על המהפכות המדעיות שדיברנו עליהן, שמנסים לבנות איזה עולם שלם, אבל חילוני, ומנסים לבנות קווי מתאר, זה קשור להוגי הדעות בין החלוצים, לאנשים שניסו לבנות, להשתלב בעולם, להציע איזשהו... הסברים למה שמתרחש, לא רק במובן הצער של המפעל ההתיישבות או על מה שקורה בארץ, אלא משהו הרבה יותר רחב, שמי שמנסה לבנות, את העולם ואת המדע, זה נורא אקטואלי, זה דברים נורא אקטואליים. היום כל דבר שיש איזה אירוע, יש צונמי, יש הפיכות בארצות הערב, לפי מי ראינו תמיד את הפרופסור איש המקצוע, המלומד. עם כל הכבוד לאיש המקצוע, אין בכלל, לא עולה על הדעת בכלל, לשאול שאלה מה קורה כאן, מה הולך בעולם, מה לעצור רגע, להסתכל באיזה מבט טיפה פחות מטריאליסטי. יש צונמי ביפן, יש אירועים שמזעזעים את העולם גם מבחינה פיזית בטבע. גם מבחינה פוליטית, מבחינת התרחשויות שיש בעולם, אף אחד לא מעלה על דעתו לעשות איזה מין בוקר עיון, מה הולך כאן? מה קורה? זה אומר לנו משהו? זה לגמרי עיוור, זה הכל מקרה, זה הכל פרי של... מה תמיד עושים? לפני 100 שנה זה גם היה. והמהפכות, תמיד היו מהפכות, תמיד... כל דבר מיד נכנס לאיזה מין חשיבה, מין פסוידו-היסטורי כזאת. שהיא תמיד אמורה לתת לך הסבר וגיבוי מתוך אמפירי כזה ניסיוני, אבל אף אחד לא עושר במבט של הרגע, עזוב אותי לי כל הרגע, גם אני יודע לחשוב, גם אני יודע לקרוא, מה אתה מספר לי סיפורים? תעצור רגע לשאול את עצמך, מה הולך פה? מה קורה? קורה כאן משהו? כל אדם עם טיפת שאר רוח לא יכול לעבור לסדר סתם, להגיד שהצונמי שפעם במאה שנה כדור הארץ זז לפה וזז לשם, די, חלס עם זה, זה כבר מתחיל עם העס.
מה שהרוח אומרים שזה נקמה על יפן, נקמה אלוקי על יפן, נקמה אלוקי על
הייתי, נקמה... זה הדבר הכי אינטליגנטי שאני יכול לשמוע ברדיו. זה נורא ואיום, כלומר אין בכלל חשיבה שלוקחת אותנו למקום, מה זאת עשה השם לנו? יש אלוהים, מה, כאילו, כל אדם בחייו הפרטיים, קוראים לו צירוף של דברים לא טובים, או כן טובים, לא דווקא לא טובים, פעם שפע רב, או חלילה להפך. אדם שיש לו קצת אלוהים בלבבו, הוא עושה בשביל עצמו, רק רגע, what's going on? מה הולך כאן? מה זה אומר לי? לאן לקחת את זה? כשאדם רואה יסורים באים עליו, מפשפש במעשיו, וכשאם רואה שיש צרות עליו, זה רבה כותב שיתענו ויעשו תשובה ויעשו תיקון, אבל זאת חשיבה כל כך אלמנטרית, לא דווקא מבחינה דתית, היא חשיבה אלמנטרית מבחינה אנושית. האדם תמיד, כל אדם, באשר הוא אדם, הוא במובן הכי אוניברסלי, כל אדם שיש אלוהים בלבבו, כשיש צירופים כל כך מרחיקי לכת, הם באמת מרחיקי לכת, מה שקורה היום זה כאילו הולכים בתוך חלום כזה, בתוך איזו היסטוריה שמתרחשת מול העיניים. אני מספר לילדים שלי, לנכדים שלי פעם, שהיינו באיזו תקופה כזה, ברור שזו התקופה הזו, תקופה שיש לה, שאנחנו לא יודעים לאן היא הולכת ולא יודעים מה זה אומר, אבל ברור שלעצור ולשאול את השאלה, זה הדבר הראשון. זה בדיוק שהרב קוק אומר כאן. כבר הקלקול הזה והחילול, הסילוק של אלוהים מהמקום הזה, הוא התחיל כבר כאן. כאן בהקמת המדינה כבר התחילה החשיבה שסילקה את הטרנסצנדנציה, את אלוהים מהזירה. עכשיו זה ודאי מתכתב עם הספר של זוהר, לחוק פראג. הספר של זוהר בתורת סוד חדשה, שם הוא תיאר את חוק פראג ואת הויטליסטים. שם היה, אני קושר את זה לכאן כיוון שהחוק עצמו היה פחות או יותר עם אותם חבר'ה. אלברקסון שהיה אחד מהחבורה הזאת, כותב בפירוש בגבי שתימות והשתנות, המעפילים המודרניים, הויטליסטים. עכשיו מה קרה שם במה שזוהר מתאר שם? יש שם תיאור של, היה שם משבר פוליטי, משבר תרבותי, משבר חילון וכו' וכו'. והמסקנות היו לי כל מיני כיוונים שמתאר אותם מאוד יפה בספר, שחלקם משכו לכיוון של להתרחק מן העולם, כי אם שאתם יתרמו בעולם והלכו להיות מיסטיקאים איזוטריים, חלקם אמרו להפך, החיים זה הסיפור ויסקו את אלוהים. כלומר, אנחנו רק בעצמנו, ניקח עצמנו בידיים, אנחנו נוכל להגיד את הגאולה שניפרד מהדת. הדת קלקלה ולא אפשרה לנו להיות יצירתיים ולקחת עצמנו בידיים. וזה היה הויטליסטים. הויטליסטים, שאחד מהם היה ברקסון, הם דיברו על שהכוח של האדם נמצא בחיוניות האנושית, ביצירה האנושית, במדע וכו' וכו', ואז באופן הזה סילקו את כל הממד הטרנסצנדנטי, את כל הממד של אלוהים שהוא האוטונומי, וכאן ניסו ליצור איזה מין מציאות אחרת לגמרי ויטליסטית. וכאן הרב קוק, כידוע, והגרת שכותב ביומנים של ברקסון, הוא מדבר על המעפילים המודרניים. למה המעפילים? בגלל שאחרי שהמרגלים כשלו, אז היו רצו לטפס בלי משה, כלומר זה בדיוק הנקודה, כבר אין אלוהים, אז אנחנו עכשיו נציינים, נעשה ציונות חילוני, זה המעפלים, המעפלים ש...
והיא לא תצלח, והיא לא תצלח, בעתיד
לבוא כאן תצלח. אז תראה, זה בדיוק הנקודה, וכמה שהפוק וכאן, שמי שמנסה לבנות את העולם בלי שום הצטרפות השפעה רוחנית, אלא רק הכל במונחים מדעיים כאלה ואחרים, הרי זה כל כך, תראו איפה הזרעים של הבעיות היום, הם ממש בתחילת הדרך כבר, הרפוק ניסה להיאבק בזה. כדרכו, כל מה שהוא ניסה הרי הוא נכשל. אז זה בסדר, אנחנו מכירים, אתם יודעים שאני מאוד אוהב לוזרים. כשאני רואה לוזרים אני הולך איתם. כשאני רואה ווינרים אני תמיד בורח מהם. כשהלוזרים הם דברי אמת, הם תמיד עושים דברים נכונים. לכן הם נכשלים, זה תמיד תכונתם, שהם לא מצליחים. עכשיו ברור שהוא לא השפיע, אבל הוא לפחות ידע לשים את האצבע, הוא נותן לנו היום שהוא סוג של שפה שאנחנו נוכל לשאול את עצמנו מה הולך פה, מה זה אומר לנו, לאן אנחנו ניקח את זה. ולנו קשה מאוד עם זה, כי למה התקשורת היא מאוד דומיננטית, ואם אתה לא נמצא בתוך התקשורת אתה כאילו לא קיים. אני יכול בישיבה לעשות כל יום עיון, נו בסדר, זה טוב לנו, בשטייטל שלנו, זה בסדר גמור. אבל אני חושב שמבחינת החשיבה היותר עמוקה, זה דבר שבאמת לי הוא מאוד זר, אני מודה על האמת, זה מצוקה גדולה בשבילי, שאין בשיח הציבורי שום דיבור בכלל, כלום. מקסימום באים רבנים באמת, שצערי רבה שרבנים מדברים בתקופה האחרונה, זה נוח דברים שלא יאמרו. אז אחד מסביר בגלל חילול שבת, אחד לא בגלל מזוזות, זה דברים שבאמת, אין לי משהו מה להגיד, אני היה כבר, פעם כשהייתי יותר צעיר הייתי מתעצבן. היום אני כבר לא מתעצבן אפילו. כלומר, באיזשהו מקום, אין לי כבר מה להתעצבן, אני פשוט מסתכל על זה בייאוש, שזה הרמה וזה השפה וזה... אין לי כבר מה לעשות, כלומר, אני מרגיש ש... אני יכול לשבת כאן עם אנשים כמונו, ולהגיד לכם את זה, אבל אני שואלת עם עוד כמה מאות אנשים פה ושם, אבל אין לי יותר מה, אין לי מה להגיד, אולי מה להגיד יש לי, אבל לא איפה להגיד.
בעצם זה סוג של הגדרה של הפוסט-מודרניזם בעצם, שהדבר הזה.
גם האנשים עצמם שהם אליהם הוא מתייחס, הם גם בעצמם מודים שהם לא יודעים לבנות את החיים בעצמם.
זאת דווקא אמירה מאוד מודרנית.
מה?
זה דווקא אמירה מודרנית. היא הייתה באותה מודרנה שזרקה את אלוהים ובנתה עולם לגמרי בתודעה של סובייקט יודע את עצמו. וזה מה שאומר, הם מנסים להציב אלטרנטיבה לדת, אלטרנטיבה שיש אלוהים שהוא מנהל את העולם והוא קובע את הסדרים. הם מסתכלים על זה אלטרנטיבה טוטלית. אלטרנטיבה טוטלית היא בדמות הוויטליסטים. אנחנו יודעים, אנחנו נעשה, זה לא רק במובן הביטחוני, זה במובנים הרבה יותר בסיסיים, זה למעשה בפירוש העולם בכלל. בבקשה.
לפני כמה שבועות הרב דיבר על יש שיחה ויש רמה יותר גבוהה מהשיחה, שזה בעצם השיר או הריח וכל זה. אז בדיון ציבורי צריכים לנו לנהל את זה באופן של שיחה, וזה חייב להיות רמה נמוכה. והיינו, אנחנו לא יכולים להציג תשובות רוחניות.
אתה חושב שלא יכולים? אני לא בטוח שלא יכולים. אני חושב שהנביאים בדורם, גם כי זה משהו שהוא לא בדיוק שיחה, אבל היה להם השאר רוח, אבל יש שיחה שהיא עולקת חיות ממקום קצת יותר גבוה, זה לא חייב להגיע, אפשר להגיע לניגון גם, אפשר לנגן גם תקופה, אפשר גם לשיר תקופה, זה ברור. יצירות גדולות באמת יצאו מתקופות כאלה שבאמת ביטאו משהו יותר גבוה. אפילו זה לא קורה כאן, כאן היה משהו מאוד מטריאליסטי, בפירוק הדבר על המטריאליסטים היה כאן להשפעות גם מרקסיסטיות וגם מטריאליסטיות, משהו כזה.
מה שהתכוונתי להגיד, שיש שני מצבים, מצב אחד זה שאני מסתכל על השני ואני אומר שהוא לא יודע לבנות את החיים בעצמו. זה בתקופה, אז האנשים כן היו להם אידיאלים בתקופה של הרב קוק, היה את הסוציאליזם וכל מיני דברים, אז בסך הכל יש לי ויכוח איתך. אני, מהנקודת מבט שלי, אני אומר, תראה את הטיפש הזה, הוא בונה לו, אבל הוא לא יודע לבנות, הרעיון שלו הוא לקוי, אבל היום, היום האנשים אומרים, תשמע, אני לא יודע באמת מה לעשות בחיים האלה, אז מה נשאר לי? אז אני אחיה בצריף, אז אני בונה לי, תהיה לי נעים. אז הם מודים באמת, אם הייתי, הלוואי שהייתי מאמין כמוך, מה שאתה מאמין אני לא מאמין בעצם, ואין לי תשובה, שזה הפוסט-מודרניזם, זה מה שהתכוונתי.
כן, לבדי, זה אמירה מאוד יפה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שבאמת גם התיאור שלו שאנחנו מסתכלים במנוחת לבב על בעניין ילדים זה, שבונת קליפת החיים ולא יודע אם לא את החיים בעצמם, עכשיו זה גישה מאוד עמוקה. שהוא מתייחס אל המדע, הוא לא מזלזל במדע.
כמו שלמדנו לפני שבועיים.
הוא התפעל הרי מהמדע, הוא עבר טלטלות רוחניות מאוד עמוקות. דיברנו על זה, על השלוש המהפכות שהוא דיבר עליהן. מהפכה קוסמולוגית, המהפכה של הסוציאליזם, המהפכת האבולוציה. הוא דיבר על זה, זה מאוד ריגש אותו, זה מאוד נתן לו, אבל הוא אמר, זה רק מעיד כמה שעכשיו סתרי תורה הולכים להתגלות, עד שלא ניתן יהיה ללומד תורה בלי לגלות סתרי תורה לרבים. הרי זה בדיוק הדברים שהוא דיבר. וכאן שהוא מסתכל איזה פרשנות למדע, את הפרשנות החילונית למדע, אז פתאום הוא תופס שכל ה... שבאמת הם תופסים את ה... זה כמו בעניין ילדים, הוא ראה את זה כאדם מבוגר. למרות שהוא היה איש צעיר, הוא בתפס הר זין, אני אשתתן לכם מושג, הוא היה בן 42. הוא היה בן 42, אז כשהוא אמר את זה, כי הוא נולד ב-1865, אז הוא היה בן 42. עכשיו, זאת אמירה מבוגרת כזאת, של אדם שחייב משאר רוח שלו, שעלייה לארץ והציונות, גילוי המדע, זה הכל גילוי שמיים. והוא חיפש שפה, הוא חיפש שפה איך לתת ביטוי למה שמתרחש. הוא חיפש שפה, והוא אומר, מה שעושים זה מעשה נערות, זה לא רציני. והרבה פעמים שלי, אני רואה זה, הוא גם זה עוזר לי כשאני, לפעמים שומע ברדיו, קוראים על הצונמי ביפן, שעשרות שנים לא ידעו, מאז אחרת עולם השנייה, הירושע ונגסקי לא היה אסון, זה בית אסון מחריד, ולא מזמן היה בניו זלנד, העולם היום מתבלבל. ואני אומר שמשהו, הניסיונות להסביר את הכל, לתת דין וחשבון מאוד מדעיסטי, רק לעשות כל מיני השוואות, איך היה פעם, ואיך יהיה מחר, וכל מיני סטטיסטיקות, גם מבט לאחור וגם מבט קדימה, מתי תהיה רעידת אדמה הבאה בישראל. זה הסקופ הגדול, כאילו זה מה שחשוב עכשיו, אבל כל לדון בכל מיני מניפולציות, ספקולציות בהבלים כאלה. בוא נסתכל, אלוקים כאן פועל כאן ועכשיו בנשמה של העולם, ואנחנו מתעסקים בשטויות. זה ממש בגלל, כמו שהוא אומר, כזה מין הבלים של, של ריקנות כזאת, אם לראות אותם לנגיע אחד השני, להביא שני פרופסורים שמתמתים אחד עם השני, ואומר ככה, ואומר הפוך, ואיך אתה אומר ככה, ואיך אתה אומר... זה מה שעושים, זה צורת החשיבה, ואני חושב שכאן הרב קוק פותח לנו, כאילו, מבט טיפה יותר בוגר, יותר בשל, יותר עמוק, יותר יהודי, אבל אני אומר, זה דבר אוניברסלי, זה לא עניין יהודי, היכולת לשאול את השאלות...
אבל אני לא מבין איך השיחה הזאת היה נראית.
בוא נגיד
שאנחנו מעלים רמה, הרב קוק היה המנחה של הדיון, אז איך זה היה...
קודם כל, אני אגיד לכם משהו, אני מסכים להערה קודמת שזה לא כך שאלה של תוכן. אני מצפה שבאמת יהיה בכל בתי ישראל, נגיד עכשיו אחרי מה שאירע בליל שבת, שכל בתי ישראל יהיה סוג של התכנסות פנימה, של יותר ענווה ושפלות רוח, של תפילה, של נתינת צדקה, של... קודם כל איזשהו מענה פנימי שפונה לשמיים, לא בצורה פרימיטיבית ולא בצורה לא ראויה, אבל מה שקורה, מה שאנחנו לא, אני, זו שאלה מצוינת, אני לא נתתי דין בחשבון לעצמי, מה התבקש מכאן. זה כל כך בהובלה של המענה המנטלי, מצב שיש צרה לישראל, אז יש אפילו חז"ל דיברו על הרבה צורות של מענה מנטלי, מה עושים יהודים בעצרה, וזה משנה באמת את הסדר יום, זה משנה את ה... אני מצפה שברדיו, כמו שמשל שפתאום פרצה מלחמה, פתאום כל הרדיו זה רק מוזיקה ישראלית ורק מוזיקה של שירים יפים, בין רגע הכל משתנה. זו דוגמה מאוד טובה שכשקורה משהו אז יש איזה מענה של סולידריות, של אחדות, של... אז זה היה אתמול ככה בכמה רגעים בזמן הלוויה, היה באמת איזה מין זעזוע שהרגשתי אותו אצל כולם, אבל לא יותר מזה, זה לא מיד אחרי זה השיח הפוליטי, אבו מאזן ולא אבו מאזן, כאילו שוב חוזרים לשטויות הרגילות של כל ההסכם שלו.
אבל אני חושב שאתמול היה יום מסובך, כיוון שאנחנו בארגון שלנו תכננו איזה מעשה שהיה מעורב 20 אנשים, וכל אחד חיוני למעשה, 20 אנשים, ושלושה אמרו שאני לא יכול להשתתף בגלל הצער. אז 17 אחרים תכננו את זה חודשיים, ואנחנו אומרים לעצמם, אני לא ידעתי מה לעשות, לבטל, אז זה דבר נכון לעשות, אבל תכננו את זה חודשיים, והיו 17 אנשים, אבל מצד שני, לקיים את זה, זה גם לא מתאים, אז אני... אז מה עושים?
מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אז אנחנו המשכנו עם כמה מילים ואמירות של מודעות על המצב והמשכנו, ואני...
מה היית רוצה לעשות? מה היית רוצה לעשות?
אני יודע, הייתי אומר להכיר במצב להמשיך, לצבור את הכוח, להמשיך לבנות, להמשיך לבנות, ולא להישבר. אני, אין לי מילים, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה נכון לעשות.
אתה מחדד מאוד את הנקודה. בוא נחשוב ביחד, מה באמת נתבקש?
להגיד על הדברים לא על הרצח, דווקא על איתני הטבע, שדיברת קודם על הסטטיסטיקות וכל הדברים המדעיים, אז אני חושב שזה איזה מין צורה של התמודדות והתגוננות מהדברים שאתה אומר, שזה לא, לפעמים זה, אפשר לראות את זה לא בקטור איזה כאילו דבר רדוד, אלא שכמו שאתה, מה זה אומר לנו באמת, כמו שאתה אומר, אז בעצם מישהו אחר, הוא שואל את עצמו, נגיד מישהו שהוא לא בצד הזה הדתי ובצד של אלוהים, אז הוא מתבונן בפני הדבר הזה, אז חלק מהדבר, אז הוא אומר לעצמו, לפעמים, הוא אומר, תשמע, אל תתרגש, זה לא אומר לנו, זה בסך הכל אם תראה, זה סטטיסטיקה, זה כמו שאומרים, האדם הראשון הוא בא...
זה בדיוק החילון, זה בדיוק החילון.
נכון, אבל אני אומר, יש פה דבר, כמו שאומרים בגדה, האדם הראשון בהתחלה שהיה, הלבנה לא התגלתה, או שהיה חושך, אז הוא חשב שהעולם נהרס, אז אם היה עוד אדם שהיה לפנה ומכיר את זה, הוא אומר לו, אל תדע.
זה מה שקרה שם. אולי כי מנהגון נוהג, שם בדיוק ההתבצעות של החילון, ועבוד רבי נתן הזה.
אז אני אומר, זה בעצם הסטטיסטיקה. אומרים לך, אתה רוצה לכוון אותנו לדבר מסוים, אתה אומר שאלוהים אומר לנו משהו, אבל בעצם אני מראה לך שזה כל 50 שנה זה קורה דבר כזה.
כאן בדיוק המתח בין החשיבה המדעית, שהיא חשיבה שהרב קוק היה חלק ממנה, כחלק מהמודרנה, הוא היה בשר מבשרה של המודרנה, לבין העובדה שהוא גם בתוך המודרנה עצה, בתוך החשיבה של הטבע ושל הסטטיסטיקה, הוא ראה כאן מראות אלוקים, הוא ראה חי בהשראה אלוקית, הרי אנחנו לא באים לבחור או, כאילו, או אתה תהיה חילוני נטול אלוהים, או שתהיה אלוהים שנטול אקטיביזם אנושי. ברור שאנחנו נמצאים, אוחזים את החבל בשני הראשים.
ושאלה שאלה שאלה של התגוננות כזאת מן של ה...
זה ברור, כל החילון הוא סוג של התגוננות. זה ברור. רק אני רואה ש... אתם שואלים מה, אני אגיד לכם משהו. מה אני רואה? כדבר ראשון, באמת, אולי זה מה שארי התכוון לומר. דבר ראשון, אנחנו מחזיקים, אנחנו ממשיכים. הייתי אומר, במידה רבה, כשיש באמת רואים התגלות, ואני רואה, כל אחד מאיתנו רואה כאן שמשמיים יש בזה, הכל יחד, גם המצב הפוליטי, גם המצב הירוד של ישראל היום בעולם, שהוא שפל המדרגה, גם מבחינת הבעיות עם האסלאם בכל העולם. כל הדבר הזה צריך להביא אותנו, קודם כל, אני חושב, למתינות. לא לעשות שום צעדים נמהרים. לא לצאת למין לוחמנות אגרסיבית שבדרך כלל לא מביאה תוצאות חיוביות ולא לתבוסתנות אגרסיבית שגם היא מביאה תוצאות שליליות אלא לסוג של מתינות. דבר ראשון שיש לאדם ושיש למכה לעולם צריכים לעצור. אם יש אסון ביפן צריכים בכל כוח, בכל העולם לרתם, לעזור, לסייע מה שאפשר. מבחינה הומניטרית פשוטה לתת את כל הסיוע כדי לעזור להם לעבור את המשבר. והעולם בסופו של חשבון כפר קטן. מי שנפגע כאן, כולם צריכים לחלט לעזרתו. במובן של המזרח התיכון, אני לא רואה דרך יותר נכונה מאשר לשמור על הקיים, אבל זה לא סתם ממקום שאין לי מה לעשות, ואני חושב שגם העמדה של הימין וגם העמדה של השמאל, זה לא יפה לומר את זה, אבל אני מרגיש כך שיש בזה צד שאין אלוהים שם. כלומר, הימין גם כן מרגיש שהכל בידו, הכל נתג מחיר, ונשרוף, ונעשה... אין להם אלוהים בלב, זה לא... אלוהים לא אוהב את הדברים האלה, זה ברור לי לגמרי. הוא לא מצווה אותנו לסוף שדות של פלסטינים, חד משמעי שלא יהיה שום אי הבנות בזה. לא ראיתי ילדים זורקים אבנים על רכבים של פלסטינים.
האם גם אם היית אומר את זה על הבנייה, שאמרו אז לא נבנה עכשיו, זה גם כן איזה שדה?
לא, בנייה זה משהו אחר, בנייה זה לא אלימות. אני אדבר על אלימות, לנקוט אלימות, זה דבר שהוא לא בא בחשבון. מה פתאום? בפרט אם אנחנו יהודים ציוניים שמאמינים שיש שלטון מרכזי, ראינו איך הוא פונה לשלטון הטורקי שיפעיל את האמצעים שלו כדי להביא חוק, ולא פורעים זה רק הורס, זה גם לא נכון, לא מבחינת, זה לא שיטות מבחינת המטרות של לקדם את האחיזה בישע, זה גם לא נכון מבחינת העמדה הרוחנית. אלוהים לא יוצא לדברים כאלה, זה לא מענה נכון, יהודי שיושב בביתו, אין לו תפקיד שלטוני, והוא לא קובע את הדברים. אני צריך בדמוקרטיה להפעיל לחץ על השלטון, בסדר, לעמוד בצמתים, להפעיל לחץ, בסדר גמור. אבל לנקוט אלימות סתם באופן יזום, זה לא מה שאלוהים רוצה מאיתנו. חד משמעי, זה לא נכון. מה שדורש צריך אותנו, שאנחנו נהיה באמת תחושים, אנחנו ניתן גיבוי, נלך למשפחות, נלך גם לשרים, גם במובן של להפעיל לחץ על פוליטיקאי, אבל מעבר ללחץ הפוליטי, קודם כל באמת להיות סתם יהודים שמוחים, ומפתחים המון אהבה אחד לשני, המון סולידריות. זה מה שמתבקש, כי הכוח בסופו של דבר הוא מתחיל מהסולידריות, שמעבר לכל הוויכוחים, יש פה שותפות. אנחנו כולנו בסופו של חשבון בונים מפעל משותף. מה לעשות? עם כל הניגודים והיריבות יש מפעל משותף. מפעל משותף, וזה צריך להביא לביטוי, כמו שבמלחמה כולם פחות או יותר, זה הניסיון הטוב בחברה הישראלית, שבמלחמה פחות או יותר אנשים יש סולידריות. גם מבחינת, גם בזמנים כאלה אני חש שזה המענה. פשוט במובן של לתת ללב להרגיש הרגשות נוחות. לתת איכשהו, עכשיו כל אחד ביוזמות הפרטיות שלו יכול לקוט צעד כזה או אחר. וגם השלטון, אני אומר, אני לא צריך לתת גם איזשהו אמון בשלטון. וזה אחת הבעיות שאין לנו, אנחנו לא מדינה באמת. אין אמון בשלטון. השלטון ברגע שהוא נבחר, זורקים עליו אבנים, כל הזמן לא נותנים לו לשלוט, לא נותנים לו לעשות צעדים, הכל זה פוליטיקה, הכל זה משיכות, אין איזה רספקט, גם באמריקה זה כבר כך היום. לא, באמריקה פעם היה שלטון, כמה שיש ביקורת עליו, נתנו לו לשלוט, היה איזה כבוד לנשיא, ולסנאט, לבית הנבחר, היה איזה כבוד, היום אמריקה גם הייתה ישראלית כזאת. ומי שאובמה כבר יכול להיות בארץ, הוא כזה... גם כי הוא כל הזמן אומר, ואומר הפוך, תלוי בה לא ביהודי, ותלוי פה, תלוי שר, כל זה וקטורים שמשיכות. אין שלטון, אין איזשהו סוג של... אני לא יודע, אני מרגיש דבר ראשון, סתם שלהתעורר בתשובה, לתת, להיות מתון, גם במובן האישי, גם במובן הקהילתי, וגם כמה שאיתה, במובנים יותר רחבים, להשמיע, יש עידן של פייסבוק, של תקשורת, של ויינט, להביא שם דיבורים יוצאים מן הלב, להביא שם דברים שהם יעורר, אנשים מחפשים את זה כמו אוויר, איכשהו לעורר את הלב. עכשיו, זה לא תוכנית, אני לא מציע שיש לו תוכניות. כשיש אלוקים מתגלר, הוא עושה תוכניות. ברור שאם יש לנו על סדר היום דברים קונקרטיים שצריך להחליט עליהם, אבל צריך להחליט עליהם. אבל את הרוח שהרב קוק מדבר עליו כאן, את הממד הזה, אני אשאר עם השאלה, אני צריך לחשוב על זה קצת יותר, על מה מתבקש מאיתנו בעת הזאת, מה...
אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת לגבי מתגונן, מה שאני חושב זה מאוד לא קל להיכנס לדיון שאין לנו תשובות. אנחנו כל כך רוצים תשובה, מה אתה עושה, מה התשובה, אבל למה?
לא יודע.
ולשאול את השאלות שאין בעצם תשובות, ומי שמספק את התשובות הוא מיד נראה כטמבל, אבל...
יהיה מה שכל אחד רוצה תשובה. יהיה מה שכל אחד רוצה תשובה.
מה נעשה, במה זה קרה,
אבל... אני לא רואה תשובות, יש לי שואל שאלה, אז זה של עצמה.
אני חושב שרבי נחמן מדבר על הקושיות שבתורה שמחדלת, על החלל הפנוי ועל הכאוס ועל הקושיות שאין עליהן תשובה. אני חושב שזאת הנקודה העמוקה ביותר. אם יש תשובות לפני השאלות, אז אין פה שאלות. שאלות זה... שאלה זה לא מזמין תשובה. שאלה מזמין להיות פה שאלה, להיות ב... כמו שכתוב בתיקוני זוהר, בהגרמה לזוהר, כתוב אלוהים, זה אותיות מי אלה. שום הרום עיניכם אמרו מי. תסתכל ככה, אתה לא יודע. יישב עדד ועידום. הולך בתורה סמך דלד, בחלל הפנוי. והזוהר נמצא בהגדרה לזוהר, שום הרום עיניכם אמרו מי, שמי אלה, אלוהים זה מי אלה, מי, קודם כל מי. ואני חושב שעצם התנועה הזאת, לשאול מי, היא תנועה נורא עמוקה, היא נורא... נורא התרשמתי בגוש קטיף, אני זוכר את התפילות הקורות לב שהיו שם ממש ברגעים האחרונים. ואיזה איזה עוצמה הייתה לזה. שאנשים שיודעים שעושים להם את החיים ואת הבית שלהם ואת המשפחה שלהם ואת הכל, ואיך שעמדו וזעקו שם וגם קבלו גם כמה דברים שנכתבו שם, דברים שהם ממש נשגבים ונפלאים מאוד. וזה מענה נורא עמוק, שהנה יוקים, זה מה לעשות, אבל לא מה לעשות של ייאוש, מה לעשות שהשם נתן, השם לקח. ואני חושב שהדבר הזה הוא, זאת האמונה, זה לא הפניית גב לפעילות שמה שמתבקש. אנחנו אנשים מאוד מעשיים, אנחנו צריכים ללחם, אנחנו יודעים ללחם, אבל יש צורך להציף לתודעה את עצם השאלה, את עצם היכולת לשהות בשאלה. לא מיד דרות לחפש פתרון. אני אומר את זה גם במובנים ביחסים בין בני אדם. יש דברים שאי אפשר לפתור אותם. אבל בין הורים וילדים, בבני זוג, עם ילדים והוריהם, עם קבוצות בחברה. ואין לי פתרונות, אני לא יכול להציע פתרון. אני יכול לומר, לתת את הלב, לתת את ה... הרי שמישהו שהוא יריב שלי רואה שאני באמת לוקח את זה ברצינות, ואכפת לי, ואני... אין לי מה להציע לך בעצם. אבל אני יכול להציע לך את הלב שלי, זה אני יכול להציע לך. זה המון. אין לי משהו להגיד קונקרטי. תשמע, אני נמצא, אני מוכן להתפלל בשבילך, מה אני אגיד לך? אתה מתפלל חולה. אתה לא תרפא אותו, זה תלוי בידי שמיים אם הוא ירפא או לא. אבל זה שאתה מתפלל, אתה שותף ל... אתה לא אדיש, אתה נמצא בתוך הסיפור, אתה אפילו היום מתפלל למשפחה הזאת, תמשיך מהשם לקבל עצמנו. קצת להתפלל עליהם, על הילדים המסכנים האלה שישארו יתומים. פשוט להתפלל עליהם, להתפלל עליהם שקדוש ברוך הוא תן להם עצה טובה, לפגוש אותם. אני גם מתכוון לדבר עם אבי פוגל, אני מכיר את חיים פוגל. הוא היה כאן לפני שנתיים, הוא איש אמנה, הוא היה כאן איתנו בסיפור של הגן. ככה התיידדנו קצת, נלך אליו. כל פנים... לבוא ליהודי שסובל וקורא לדבר כזה, תדל לו את הלב שהוא יודע, אתה לא לבד. אתה לא לבד. יש עוד אנשים כאן. אכפת להם, באמת אכפת להם. אתה חושב שיש לי מה להגיד לך? אין לי מה להגיד לך. אתה יודע מה? אין לי מה להגיד לך. מה אני יכול להגיד לאבא שהבן שלו והחבר שלו נרצחו ככה והקלה שלו נרצחו? מה יש להגיד לו? אני מודיע בו שאין לי מה להגיד לך, אין לי מה ללחם אותך, אבל אני פה. תדע לך שאני פה. עוד מיליון יהודים נמצאים פה. אני חושב שזה דיבור שנותן המון.
אמו אנוכי בצרה.
ממש. זה פשוט. אבל יש איזו אנרגיה עצומה. כי הדבר הכי מהאש, כשאתה לבד, אתה לבד באמת כאילו עוברים לסדר. כדי שאנחנו לא נעבור לסדר, זה יושב נוכחות אלוקית ממש. אני לא יכול, נוכח מעשיו יתברך, אנחנו קטנים. אני רק יכול לעמוד כמי ש... כפלטפורמה, כיהודי שכל אחד איתנו יש לו שכינה בדברו, ואנחנו נסעים לרוח אלוקים. מה נעשה עם זה? לא יודע, לא יודע מה נעשה עם זה. ניקח את זה, נהיה שם, נתפלל.
תשובות אין לאף אחד, אבל עצם זה שאתה מרגיש כמו נדב ואביהו להבדיל. לא נחמו את אהרון, אבל ברגע שהבינו שזה לא עניין פרטי של אהרון, זה קובע יקדש, זה
נכון, נכון.
באו כנציגי ציבור, אם נותן לאדם להרגיש שזה בעצם צרה של כולם, שהם שלוחים, הם קובע יקדש, אז אני חושב, אתה מאמין, הוא רואה את זה אחרת. כמו שאתה אמרת, אם אתה לא עושה חילום, בעצם הוא אומר, לא, זה בעיה שלך, אתה נכנסת בסטטיסטיקה, נפלת פונקט על הסטטיסטיקה.
העניין הוא
שבכל... יכול להיות שבכל הסטטיסטיקה אני מגבי...
זה מאוד יפה, זה מאוד יפה. אני רוצה להציב את נקודה אחת טובה, שהיא באמת נקודה שלי, במקום שאני חי היום, אני חושב שבחברה הדתית, בקהילות ביש, בכלל בקהילות הדתיות, זה מאוד קיים. הסולידריות היא מאוד עמוקה. זה פשוט, אני מכיר את זה, היא מאוד עמוקה. אנשים באמת, בעולם של אנש, יש באמת המון אכפתיות, המון מעורבות, המון... זה פשוט דבר נפלא. זה דבר נפלא, באמת... באמת, לא משנה אם זה באיתמר או בגבעת שמואל או ברעננה, זה פשוט קיים. זה פשוט קיים, במובן יהודים בבתי הכנסת, אכפת להם, במובן האישי, לא... קרה להם משהו בליל שבת, במוצאי שבת ששמעו את זה, קרה לכולם משהו, זה ברור לחלוטין. מה שאני, אותי מעסיק, לא פחות, זה החברה הכללית. זה, אני באמת, כמעט שאני מרגיש את עצמי, וזה גם אגב, גם הרב קוק והבחינות הללו לא חש עצמו חלק של חברה דתית, חש עצמו חלק של כלל ישראל. והבחינות הללו אני גם חש לא מספיק לי, שעובדה שהחברה הדתית יש בצד נורא חזק. של טוב ושל סולידריות, ושל תפילות, תחנונים. אני חושב שצריכים לדבר אל הלב של עם חמת ישראל. הרבה יהודים מחפשים דרך להביע את הכאב שלהם, אבל אין להם איך. הם פשוט נמצאים בחולון, בדרך חולון. נמצאים בכל מקומות שהם עבודים כאלה, כלומר אף אחד לא פונה אליהם, אף אחד לא אומר להם, חבר'ה, אתם איתנו הרי, אנחנו כולנו ביחד, ולכם יש אסון. הרצח ביתנו גם אסון שלכם, לא רק אסון שלנו. אף אחד לא אומר להם את זה. הם נורא רוצים להשתתף, אני חושב, בקיא, אבל אין להם שום ערוץ להביע את זה, כי לדבר על זה ברדיו או בתקשורת, הם מרגישים מאוד מוזרים, כאילו, מה, גם אתם נהייתם מתנחלים, ואתם תומכים במתנחלים האלה, אנחנו מכירים את השפה, איך זה הולך, בארץ השפה היא מאוד אלימה, מאוד לא נחמדה. אני חושב שזה ייעוד לא פחות חשוב, לבוא לאנשים, אני לא יודע איך עושים את זה, אני באמת נבוך. אבל היד זה מאוד ברור לי, כן.
אני חוויתי את זה בגלל הטבעון שאני הצטרפתי לחדר כושר ואני הולכת שם להתאמן, וכל הזמן אנשים ניגשים אליי ואומרים, אני רואה תתיה, תתיה, כן, גם סבא שלי, גם אני אולי לא נראה, ואני יותר בקשר עם האנשים שם, אשר בעלי בבית ספר, אז לי יש קשר, אבל אני כל הזמן מקשה שהם רוצים שייכות. אני גם חלק מהעסק הזה.
אין לי מה להוסיף על זה. אז אני אומר, זה רק מסר לכולנו, שלנסות ליצור מעגלים שבאמת פונים אל אנשים שמחפשים את השייכות הזאת. יש המונים, המוני בית ישראל, הם באמת, פשוט יהודים טובים, מה יש לדבר?
זה גם לא קשור ליהודים, אני חושב, זה צורך אנושי.
זה עוד צעד, זה עוד צעד, זה הצעד הבא.
הדבר המשמעותי, מה שאתה אומר, שזה לא דבר שהוא שייך לדתיים. הדתיים... הם בני מזל שיש להם את המסגרת הזאת. לא רק ביהודה ושומרון, גם בקהילה חרדית, כמובן.
גם בעולם החרדי מאוד לוקחים את זה. מה זה בשביל אנשים שרואים את הזוועה שהייתה שם? מה זה?
לא על הזוועה הזאת, אבל זה על כל דבר.
אני יודע עוד דבר, שהילדים שלי, זה גם דבר שנורא מרשים אותי. מאז שיש להם ילדים, המערכת הרגשית שלהם השתנתה. הם תמיד זה מזעזע, אבל כשיש ילדים בבית, אי אפשר לעבור על זה לסדר יום. יש לי ילדים קטנים. ואני שמעתי אותו בטלפון, דיברנו פה, זה תמיד זה מזעזע, תמיד זה נורא, אבל כשאבא לילדים קטנים רואה דברים כאלה, אין לו שום כלי להכיל את זה. זה גדול על כל מערכת רגישית נורמלית. אני לא יודע שפוליטיקה ולא כלום, סתם ברמה הפשוטה של אבא של ילדים שתמיד מדמיין חלילה וחס היה קורא לאצלי בבית, משהו כזה, זה דבר שאי אפשר לך לתאר אותו. הרגישות לילדים קטנים, למרות שזה לא צריך לדרך כלל לילדים ולרצוח עם אנשים ומוגרים בזה זוועל, לפחותה, אבל ילדים יש בזה משהו, זה עוד משהו שרצוח תינוקת בשלושה חודשים, זה... עכשיו אני רוצה לחזור לעניין הקודם, אני באמת חושב אולי לחשוב בערב, אני לא יודע, אולי, אני לא יודע מה להגיד לכם. אני חושב שלי נורא, מה שמנשה העיר זה נורא יפה, זה חורג בעולם היהודי, זה לאנושי. ואני בטוח שיש המונים בספרד ובהולנד ובבלגיה, שאני לא מגיע אליהם, אין לי שום קשר איתם, כי היום העולם הוא מאוד, מצד אחד הוא כפר קטן, מצד שני הכל ממודר והכל בודד והכל כל אחד עם עצמו. אז אין לי דרך להגיע לדבר איתם. ולומר להם איזה משהו, במיוחד שהתקשורת היא באמת תקשורת מאוד מכוערת ומאוד ירודה. התקשורת היא רק שהפכה להיות המראה מעוותת שמעוותת את כל המבט הנורמלי על בני אדם. זה התפקיד של התקשורת, לעוות את הכל. התקשורת היא רעה, היא פשוט היא רעה ואין לי שום מילה טובה למה התקשורת. שום מילה טובה. למעט כמה שדרים צדיקים בסדום. אבל התקשורת כתקשורת, תמיד... מעוות את כל התמונה. אז קשה להגיע, כי אתה חייב להגיע דרך תקשורת, וכשאתה חייב להגיע דרך תקשורת, ולא בצורה בלתי אמצעית, אתה כבר מראש כבר עובר את המראה המעוותת. אבל כן להשתדל, לא יודע, כל אחד במקום שהוא חי, כן לחפש דרכים, לדבר עם בני אדם, פשוט לדבר עם אנשים. ואני, מהמעט ניסיון שיש לי, אני חי בארץ, אבל מהמעט שאני מסתובב גם בין גויים, מסתובב בעולם ויוזם את זה, אני חווה את זה מדי פעם, זה פשוט לא יאמן, אפשר פתאום בבת אחת קיימת איזו שיחה עם אנשים וכוכב אחר לגמרי ולראות כמה שהם נענים וכמה שבאמת אכפת להם באמת הבן הכי אנושי איזה אדם, איזה... אני אומר לך, אחד הרבה שאותי ממש אתמול באמת מרתיחים אותי שבכל החברה הערבית אתה לא זוכר שהיה יהודי עושה דבר כזה בארץ כל המדינה הייתה ברחובות בחברה הערבית איך הם? אף אחד לא מזדהק מחפשים מין התנצלות פוליטית כזאת חצי פה שאנחנו מתנגדים לאלימות מכל סוג, אתם מבינים? פשוט אפשר להשתגע. ואיפה כל האנשים, איפה האימהות? אימהות ערביות, אין להם ילדים, אין להם לב, עד כדי ככה התימות הגיעה לרמות כאלה שהכל פוליטיקה, אין שום לב לבוא לזרוק זעקה. השני עיתונאים כנראה ציטטו אותם, הם היו מאוד חרדים ודיברו על אפילו מי שאמר רצח מתועב, אני לא יודע כמה יש לו לחיות לעיתונאי הזה. אנחנו נראה בשבוע, הוא יסול את השבוע אחרי האמירות האלה. אבל זה ממש, זה קולות מאוד זרים בנוף המנוכר. זה דבר שהוא באמת... טוב, בואו נקרא קצת קדימה, בואו נראה קצת הלאה. זה דיון נורא חשוב בעיניי. בואו נקרא לה. עכשיו קצת נפליג עם הרב קוק לעוד כמה דיבורים. מזה איננו יוצאים אל העולם הרחב. אני ממשיך לקרוא כאן, באיגרת ממדלת. מזה איננו יוצאים אל העולם הרחב. מפתחים אותו מזיקי עבדותו. דיברת על העולם הרחב. אתה רואה כמה, המגרש שהסיק את הרב קוק היה העולם הרחב. זה היה המגרש שהסיק אותו. הוא לא דיבר על החברה של בלבי שלום, הוא לא דיבר על הקהילה החרדית או הקהילה הדתית, הוא דיבר על העולם הרחב. זה היה העולם שלו. מפתחים אותו מזיקי עבדותו, מתרדמת המוות שנסח על עצמו ועל המציאות כולה. ואומרים בכל השם אלוקים אתה עשיר, הנה אתה עשיר בשמיים את הארץ וכוחך הגדול בזרוחה לפיה לפלאים לך כל דבר עושה חסד לאלפים ושלי אבון אבות על חלק בניהם אחרים אל הגדול הגיבור ונרשם צורות שמו גדול העיצה ורב הלידיה שמריך כוחות הכל דרכי בני אדם אתה פייש כדך וכפרים מעליו ואשר שמת אותו כמופתים בארץ ביצריים עד היום הזה וישראל ובאדם תעשה את שחוק יום הזה לא מכך הגיוני יבש ולא ממורה בז ורצח ואיר אור השם אלוקי ישראל בעולם, כי עם שם מלא על עולם מלא. העולם החיצוני צריך שיבנה בהכרותיו ובתרבויותיו ורום וזו, העולם אחרי כל אלה יחסר לו הכל זה, כל זמן, הוא יכול לבנות את האינטלקט, את המדע, אבל כל מה שיחסר לו, חסר לו עולם השם ואור אלוהי יעקב, חסרים לו החיים הנעימים והאדירים, הקדושים והנצחיים, שאותם הוא מבקש, מבקש ולא נמצא, כי אם בוצר החיים הצפון, בציון נכלל יופי. רק תראו איך הוא האמין שמציון תצא תורה. המדע, התרבות, לא יוכלו לחיות אם אין להם את אותו שערוח נצחי מהתורה. רק לתוספת אומץ, אם לא יוצאים בטח ואומרים, שכל המדע התאור הכללי הוא גם כבאמת לצד האורה. כבר הוא לא אומר לפרוש מן המודרנה, לפרוש מן המדע, להפך. אין הסיבוכים מצויים כי מפני השיג שנדבק ברעיון האלוקי על ידי רשעת לב האדם ועל ידי פתיות דמיינו, כלומר נדבק שיגים ברעיון האלוקי. על כן האנושיות מרגשת כאילו היא אסורה באיזה דבר המעיק לה, כלומר יש תחושה של חופש, של רצון לחופש, ושהדת קולט את החופש. זה בדיוק שחוק פרק שתיארתי קודם, זה היה המניעים שהדת התפסה כגורם, כמו שבית היום, כמו שהיום זה בית התפס, הבעיה שנתפס בצדק, שבת הופכת להיות מחסום בכבלים ולא חופש ואינסופיות. אבל בצאת האורה ברא לאור עולם, כשיצא האור הבהיר לאור עולם, אז תחוש ביותר את כובד הכבלים של השלילה של הייאוש, של הכחש אין בו כלום שאין לנו אומה. הוא בעצמו מצטרף אל ההרמוניה שכללות הרעיונות והכחות, לתאר ולזכך שזו עצמה תחולת החיים המלאים והמהירים ומסוברים וסומנים. רוח גדול בתור המצחים, חפץ קדוש ואלוקי, ועזרה מכל השבוע חשוב כפעמו. אתם שימו לב מה שדיברנו הרגע. אנחנו צריכים רוח גדול, חפץ, רצון, קדוש ואלוקי, ועזרה מכל השבוע חשוב כפעמו. כל מי שיש לו קצת רוח השם, צריכים את העזרה שלו. המחכים לישועה ניתן צי בארץ חיים. אנחנו יכולים גם אתה לא כל כך בכבדות להסתכל יפה על כל ההקפה המדעית, ולסגלה עוד יותר מה שהיו רואים לדורות ראשונים של הגולה, שהיו תולים יותר בלחץ הגלות, כאילו בערך המדע. ואז הוא מתחיל לעשות את מבט היסטורי. בתחילה, קודם שנסבסם העולם על ידי השפע הגדול של הפיתוח הארוך, וכל פנים של הציור שלו, שחלה ופעלה שביכול הרבה כשהיה אדם פראי, ושום גורם מוסרי פלימי לא היה ניצא בקרוב בפועל, היה צריך לכבוש את יצור הרע על ידי המון העירות. האדם הפריטי והקדמון צריך היה להתגבר על הפרעות שלו על ידי הרבה יראה, שם מיני עבודה זרה לפרטיהם. מתוך עומק חושך זה זרח בעולם אור ישראל, והיקרא שהעירות הפרטיות, לא יודע מה זה, כולם לא יועילו ולא יצילו, לא יודע מה זה ויקרא, אלא ויראה, לא יביא את האיש הפרטי, יעלו את גם לרשות לאותו השלום והמלוכה הראויה להם. זה כמובן היה ראוי להאמר אחר שבמצעת הפעלו העירות השכולתם, כי אותו המצב הנמוך הקדום. אמנם כבר הגיע חלק מן האנושיות להתעלות על זה, שאינו צריך כבר להמון עירות, ואין כבר נצור ביראה מופרזת. די ביראה אחר גדולה ואדירה קודלת כל יראת השם יראת השם אחד, מכיוון שנפתח שער למושכל נצחי וצדק עולמי מזה, כלומר צריך יראה, איך אומרים היום בכדורגל, יש אלוהים, זאת היראה, וכל השערים שלמעלה מזה פתוחים כסדרם. השקפה שלמה ומקפת אינה מניחה את האדם להיות שורה בשפלות, כי מוליכתו מחי לחי. היראה, כל זמן שהייתה פרטית ושבורה, כלומר אלילית, לא הייתה אפשרה כלל להיות מתעלה עילוי עולמי. אבל כיוון שהיא כבר מאוחדת ובנויה לעולם מלא, כבר יכולה לבוא מיראת העולם ולרצה ליראת עוממות, יראה של כבוד, של אדם מוסרי ושכלי, כבר בא לפניו יראה של איש חופשי, של איש אציל, זאת היראה הגבוהה, לא יראה של פחד ושל פרימיטיביות ושל תנור בגיהנום, אלא יראה של אדם שחי בעולם שהוא רואה את המדע ורואה את הקדמה ורואה את המודרנה ואומר לעצמו יש אלוהים. מזה הוא אומר יש אלוהים. העולם נתבשם עוד יותר בכללו, נתחיל להרגיש שיריית הרמות היא מצמנית לאהבה, בכלל תפיית אהבה גדלה בכיבו וכו' וכו'. בואו נדבר עכשיו, אני רוצה לראות את קטע אחד שהגיעת נורא יפה דרך אגב, אז כאן אני רוצה לעבור על המקום של דבר על רצח. זה ה... רגע. זה הרצח. תראה לי צוקר את הרצח. אוקיי.
הוא הזכיר לי קודם
איפה?
רוצה לי, הוא הזכיר לי
זה משפט לצלחתי בערות הקודם לא יודע איך יודעי אבי שלא יבורא בז ורצח יהיה אלוהי ישראל בעולם כי משם עלי העולם עליה כלומר לא חושב שהידי רצח יוכל להציג הישגים בעולם אז הוא רוצה לומר שמה שהישגים בעולם יבואו מיראה מיראה גבוהה, מיראת רוממות חופש אינסופי משם בא עירה טוב, אני אומר, בואו נראה שנעבור לאיגרת אחרת שהן איגרות יותר קצרות אולי נקרא את האיגרת של הצהרת בלפור היא מאוד בעמוד 3 למטה זה איגרת נכתבה ביידיש ותרגמו אותה לעברית ובספר באיגרות הרי זה מופיע גם ביידיש וגם בעברית אז אני כמובן הבאתי, אני רציתי להביא לך את זה ביידיש אבל הבעיה קטעה שאני לא יודע מספיק יידיש של לקרוא את זה ביידיש אז אני החלטתי לעשות מעשה ולהביא לכם באופן מפתיע את זה לעברית אני אתחיל לקרוא גילוי זה יגרה לרב ציוד, אבל אם אנחנו מדי שליטה גילוי דעת על דבר הבגידה הלאומית וזה כנראה הרקע הצהרת בלפור זה אחד האיגרות כנראה שהוא כתב אותם באנגליה כדי לשכנע את הבריטים לתת מנדט לתמוך בהצהרת בלפור זה כנראה היה הרקע של האיגרת הזאת כי לפי התאריך פה זה מאוד מתאים גילוי דעת על דבר הבגידה הלאומית מוכרים אנו גלוי נגד כל קוראי הנשמה היהודית נגד כל הרוצי לפרר את השלמות הנפלאה של היהודים והיהדות רק יהדות שלמה אנחנו יודעים לג מרו כל הוויכוח הזה עם קנייננו הלאומי או הדתי הוא המקיים את תוכל חיינו מה הרקע של הדברים האלה? הרצון לקבוע בית לאומי בארץ ישראל לכן באים מהשמאל אני לא יודעת מי הוא תוקף כאן בדיוק הוא מדבר כאן ברית שלום של מגנס אלה שהתנגדו להקים מדינה כי לא כתוב כאן מי המחוץ אבל כנראה זה אנשי ברית שלום ככה אני מנחש שהם רצו, התנגדו להקים מדינה כי תראו שעם ישראל הוא עם רוחני, עם דתי הוא לא עם שיש לו זהות לאומית
אורן כהן זה בוגר, לא?
אורן כהן קצת היה לפני כן אני ב-1917 זה אותו חבר'ה אותם בכלל שהגיעו מגרמניה מהזרם הליברלי הגרמני שהתנגדו שרצו לשמר את היהדות כדת אוניברסלית אבל לא שלא תיאמש זהות פוליטית או ציונית אז הוא רב כל כך בשצף קצף לא הגמר הוא כל הוויכוח הזה כי איננו לאומי או דתי או מקיים תוכל חיינו השלמות של אתה אחד ושמחה אחד מי כעמך ישראל יגבר לך בארץ לא טיפה לא תחלק לעולם בכוח הקדוש של שלמות היהדות אנחנו מוכרים לגבי כל הבוגדים המוסרים לדברי ריק מכל המינים בכוח הקדוש של שלמות כל אומתנו בגופה ובנשמתה תובעים אנחנו את תביעתנו השלמות מכל החברים האחרים ומכל האנושיות התרבותית את גזלתנו אנחנו טובים בשלמות זה ברור, הוא דבר כאן על גזלתנו זה ארץ ישראל העוולה הצועקת לשמיים מוכרחה להתקן כולה הצנע הקדושה, עיקרה מלאת האדר והפלאות גאוותנו זכות אדם וערך אדם שלנו זכויותינו האזרחיות והלאומיות בכל הארצות מוכרחות להיחזר אלינו לגמרי בלא פשרות של חליפות לגמרי בשלמות תראו איזה נימות תקיפות באה העת זה נורא מעניין ההשוואה של הנימה ביחד לטורקים אחרי הרצח והבריטים שקיבלו את המנדט, הרי הבריטים נכנסו לארץ ב-1917, זה אלנבי וכאן בדיוק הוא פעל באנגליה כדי לתת מנדט יהודי באה העת שכל אלה שהרסו שאבותיהם השתתפו בהריסת עמנו וארצנו יהיו מוכרחים לשוב לדרכם האיומה ובתור תיקון למעוותם הנורא יהיו מוכרחים לתת לנו לכל האפשרי וכל הנוחיות כדי לשוב ולבנות את בית יעקב הנהרס ולחולים ללא הדר את נביאו השומם ומה תמור שבעת הנפלאה הזאת שיד השם מתרד בה באופן כל כך נפלא בדברי ימי העולם בדברי ימי עמנו תראו הנה שאלת אריה שאלת מה עושים? אז תראה עומד יהודי באנגליה ב-1917 על סף הוויכוח אחרי סן רמו סליחה לפני סן רמו סן רמו אישררת בלפור ב-1920 עומד יהודי שם כשעמד הסדר היום הלאומי השאלה של בית לעם היהודי והוא אומר שם שבעת שיד השם מתרעת בה באופן כל כך נפלא וזה לא על רקע של פיגועים אלא דווקא על רקע של מוטיבציה מוטיבציה חיובית לתת ליהודים איזה בית לאומי והוא רואה את זה כאירוע היסטורי, דברי ימי אבינו, ימצאו אנשים עכשיו, בעלי מוחות מטומטמים, זה ביטוי של הרב קוק. בסדר? הוא לא היה כל כך הסתמס. בעלי מוחות מטומטמים ולבבות ערלים כאלה, שתהיה להם החוצפה להביע דברים בכדי להקטין ולפרור את השלמות היהודית הגדולה והמקורית בשעה שידיעתה כל כך נחוצה לכל מעמדנו ההיסטורי. הוא לא בחל במילים כדי לתקוף את השם ברית שלום, אני שוב חוזר, אני מעריך שזה הניחות הבים שלו, שרוצים לומר שאנחנו לא צריכים מדינה, כי אנחנו עם רוחני, עם של תורה, אנחנו לא צריכים להיות בארץ, אנחנו מחויבים ומוכרחים לבאר בכל האנושיות הלוחמת בחוותינו אלינו. אנחנו נתנו הרבה לאנושיות. תראו איך הוא מדבר במקום שאדם שמסתכל פה על איזה הר גבוה, על ההיסטוריה היהודית. מה אנחנו נתנו לאנושות? מה האנושות צריכה לתת לנו? האנושות צריכה לתת לנו את הארץ, לא סתם כפרי של צהל חזק, אנחנו ננצח. אלא כפרי שמבט של אדם שמסתכל על דברי ימי עם עולם, מסתכל מה אנחנו נתנו לאנושות, ומה האנושות צריכה שתת לנו. אנחנו נתנו הרבה לאנושיות, הפכנו במוסר האנושי כוח חיים. בתרציתה שכל הדתיות התרבותית חיים לחושן הרוחני. אנחנו הצלנו ומצילים את כל האנושיות. מצד אחד מהאליליות החשוכה העבדותית, מצד אחד משכפת אלוהים החלשה חסרת אדם המתה. דברי ימינו הנפלאים האלוהים לגמרי הינם ויהיו תמיד הבסיס של הרוח האנושי היותר טהור. תראו כמה שהוא מדבר במקום אוניברסלי, מדבר במקום של הרוח האנושי שאנחנו, העם היהודי, תרם לאנושות, שכל העדילות האנושית מתוכה מתפתחת. והעמים השיבו לו כגמולנו, יפה מאוד, זה כבר ביטוי ציני, בגזול את אדמתנו, בגרש אותנו ממנה, בשרפת מקדשנו והריסתם, בשחיתות באכזריות, בחרוך להבות אוטו דפה. מה זה אוטו דפה? אתם יודעים מה זה? מה?
בספרד.
זה היה בספרד?
אינקוויזיציה.
אוטו דפה זה באינקוויזיציה. בתלעים הצהובים, הוא עובר לשואה. תראו מה זה, תלעים צהובים. הוא היה לפני השואה, זה היה ב-17. כנראה שגם בקירות הפ-הפ ברחובות. בהקאות מסמרות במוחותינו, ועוד הרבה מאוד מעשים טובים כאלה, הוא כותב כאן ממש ככה בציניות, ובכל מיני עלילות שם ותעלות לא אנושיות, באותה שעה הם משיבים את כל רוחותיהם ממעיין החיים החי הקדוש שלנו, ונהנים מבלוע הפה ופעולותינו לדעות. הוא טוען כלפי העולם טענה שאף אחד לא מדבר ככה. אתם קיבלתם מאיתנו את כל שאר רוח, את כל האנרגיה שלנו, כל מה שישטוב לכם, שקיבלתם את החופש האנושי, קיבלתם את המוסר. אנחנו היהודים מוצאנו אתכם מהאלילות, ואתם משווים לנו ברצח וגזל וכו' וכו'. אני אומר סתם, שאלתם איזה דיבור אפשר להביא היום. הטקסט. לבוא אל העולם, אתם מנובלים, אתם מטומטמים, אתם לקחתם את המשאב היהודי, את העמוק ביותר, והמענה שלכם זה רצח. זה אתה, כאשר...
שגריר ישראל באום,
ישלח לו את הטקסט. לא, זה היה שהאום עצמו כבר הפך את פרסה, זה בדיחה. זה הכל מין פוליטיקה ברמה מגרוש. ואתה כאשר כבר עומדים כנראה בסוף המלחמה, זה 1917. כאשר ישעת העמים הנוראה החריבה כל טוב וכל שלום, הוא הזדעזע נורא מהתוצאות של מלחמת העולם, בעת שהאדמה מזדעזעת ומתנודדת בחטאי הכבדים, בעת שרעיונות עמים וכיסאות מלכים מתפוצצים, תראו כמה זה אקטואלי, רעיונות עמים וכיסאות מלכים מתפוצצים, עיין ערך קדאפי, בעת שהאנושיות מקווה להיוושע ישועת עולמים בדם המלחמה האיומה הזאת, בעת שהמכאובים האכזרים של האנושיות העירו ניצוץ קדוש בלבבות, תראו, הנה, שוב, שאתם מה קורה, זה האכזריות של מלחמת העולם, הוא אומר, הורה איזה ניצוץ קדוש בלב, משהו קרה לאנשים, מבינים שעומדים מול הזוועה ומחפשים, ואינם כחולמים שהעתיד של אחרי המלחמה יביא בכלל חיים חדשים הרבה יותר יפים מאשר קודם, חיים של יושב וצדק, אשר במופתיותם יהיו שווים את כל נערי אדם שנשפחו למענם. האם אין עלינו בשעה הנוראה הנפלאה והקדושה הזאת חובה גדולה ונוראה להודיע לכל האנושיות, בייחוד לעמים התרבותיים הלוחמים, כי אם עוולת העוולות תשאר קודקודם, אם לא יתרחצו מהרצח והגזע שעוללו לנו, כוונה יתרחצו, הכוונה שיתנקו, שיחזרו בתשובה, הם עושים את עצמם אומללים עוד יותר ממה שהם מביטים אסונות עלינו. כבר הוא אומר להם, אתם לא תחזרו בתשובה על העוול שלכם, אתם תסבלו עוד יותר מהעוול שהבאתם עלינו, כי הם מעמידים אז בסכנה את כל תיקון העולם המקווה מרציחת העמים הנוכחית. הם עושים את זה, כל שפיכת הדמים הזאת לרצחנות גסה חסרת כל תוצאות. צעקת חמאסנו העולה השמיימה מוכרחה לבטל את כל השאיפות האנושיות וממילא לחולים לחיים את המהפכות היותר רעות. אבל לעומת זה, כאשר תוצאות המלחמה יביאו יחד לכל תיקוני הצדק, גם את תשובנו ואת כהונתנו אנו, מה הכוונה תשובנו ואת כהונתנו אנו, יהיה לנו מדינה, זה יהיה התוצאה שיחלה את העולם הראשונה, כמו שהוא כותב גם בקטעי המלחמה בספר אורות, שזה בעצם יהיה התיקון של הקמת המדינה על רקע תיקון האדם בעקבות מלחמת העולם. כאשר העמים יתקנו את הפשע הנורא, ראה ממש בעיני רוחו שאירופה תחזור בתשובה, והם יכירו את השורש הקדוש שהם ינקים ממנו, מהקיום של העם היהודי שתרם לאנושות. כאשר העמים יתקנו את הפשע הנורא ויסייעו לנו להסתדר במלוא חיינו, וישיבו לנו את ארצנו, ויתנו ויסייעו לנו לחולת מלכותנו, ויתנו לנו לחדש ולהפריח בשלווה את חיינו העתיקים, המקוריים, השלווים, חיי הקודש והחול, חיי הרוח והחומר, חיי הגבורה והשלום, אז תסור חרפת העולם מהחברה האנושית. והוא ראה את הקמת המדינה, את המנדט היהודי בארץ ישראל, הצהרת בלפור, כתיקון העוול ההיסטורי וכסיכוי חדש של החברה כולה. הוא לא ראה את זה כפטריוט לאומי, שהוא רצה שיהיה מדינה מצד הפטריוטיזם הלאומי שהיה להפוך לה, הוא ראה בזה ממש את הסרת החרפה והכתם מעוול ההיסטורי של החברה האנושית, הכוונה הנוצרית כמובן. וכאשר מקהלת המדיניות העולמית ישבה קולו של יעקב בצלילה בנעימים השמימים, בעמיתו וישרו הנובעים מהמקורות היותר קדושים, אך אז יכיר העולם יחד איתנו מהותם שחיילים ושרים, אך אז תבוא לאדם סביעת הרצון הגמורה בתוכנית צעותיה של המלחמה הנוראה הזאת. מצדנו אנו יכולים לקבל את העושר העתיד רק בשלמותנו, בשלמותה של נשמתנו המקורית, שאינה ניתנת בשום אופן לחלק לנתחים כמו לאומיות ודתיות. נעלה מכל החלקים האלו העוז האלוהי הגדול של ישראל סבא העתיק הנצחי החזק החלמי סור. צרות הלב של אלה הרוצים לפרד החלקים השלמותו של כוח חיינו המזהיר ולנתק ממנו חלק הנה וחלק הנה, בגידי לא רק ליהודים, כי אם לכל האנושיות. אומנם תקוותנו גדולה, כי צדקתנו הקדושה תוכר יותר מכל אדם, בני ברית ושינה בני ברית. חלומות ההבל של הפרדת כוחותינו יחלפו כליל, וכוח של שלמות יחל לעודדנו במלוא האומץ, וכולנו יחד, כל נדחי ישראל במלוא מובן, נקבע לפועל ובעוד את תביעתנו השלימה וכולל לשם לכל החוגים, לכבודם ולאושרם של כל העמים ולילינו ולאשרנו ולבנייתם מהירה, של ארצנו הקדושה, אמנו ורוחנו הקדוש הניסה, עמד להיות אור לאור גויים ולישור תפסי הארץ. אני מבקשים את ראשי הקהילות והגבאים לסייע שגילוי הדעת הזה ייקרא בקהל לבתי הכנסיות בשבת קודש פרשה בעלותך אחרי קריאת התורה. הנה, תראו דוגמה, שאלתם מה עושים. הוא כתב מניפסט, כתב אותו ביידיש, אני עכשיו אבין למה הוא כתב אותו ביידיש, שרובם לא ידעו עברית. בבתי הכנסת. לכן הוא כתב אותו גם ביידיש תרגום לעברית, שהוא אומר, מה צריך לעשות? אחרי קריאת התורה בשבת בעלותך, צריך פשוט לדבר את הדברים האלה בבתי הכנסת. זה דרוש לרבנים בבתי הכנסת. זה מה שאמר ערב הצהרת בלפור, שלא היה ברור אם זה יעבור או לא יעבור. אז סתם אולי נותן לנו קצת... זה נורא יפה, זה דבר מאוד מעורר. כמובן שאפשר לשאול את עצמנו מה מכל זה נשאר היום, ולדעתי נשאר לא מעט. הקמת המדינה היא ודאי בין השאר תוצאה של דיבורים כאלה, שרוח כזאת, זה אין לי ספק. מעבר לזה, גם יש הבדל שכאן הוא דיבר מול אירופה, ואנחנו עוסקים מול המזרח, מול האסלאם. זה דבר שהרפוק לא ידע, לא היה צריך להתמודד איתו, ואי אפשר לעשות אנלוגיה פשוטה בין האופן שבו הוא ראה את עמי אירופה לבין אופן שבו רואים את עמי האסלאם, כי זה באמת אופן אחרת לגמרי. ואנחנו צריכים בעצמנו לתת דין וחשבון, לחכים את הרב קוק החדש, שייתן לנו שבת המניפסט להתמודד לבתי הכנסת מול לא פרשת בעלותך, אלא פרשת צו.
זה גם רלוונטי היום, כי גם היום יש להם רוח גבית מאירופה. שאלה איזה רוח גבית יש להם.
זה ודאי נכון, זה ודאי נכון. ודאי שהאיחוד האירופי הוא בעל השפעה רבה, וגם מה שאנחנו לא כל כך מודד זה אמריקה. אמריקה לא הייתה כל כך דומיננטית, הם היו יותר בדלנים אז באותם ימים, לא היה להם כל כך מעורבות בעולם, עד כמה שאני יודע לקרוא את המפה האמריקנית. כל המגמה יותר מעורבת התחילה בשלב של אולי אחת התוצאות של מלחמת העולם השנייה, בגלל שלא התערבו שם באירופה, אז יצר שם תנועה באמריקה להיות יותר מעורבים ולצאת מהבדלנות שהייתה אופיינית לאמריקה של תחילת המאה ה-20. אז הרב קוק לא כל כך התייחס לאמריקה, הם לא היו כל כך רלוונטיים בדיון הזה, יותר עמי אירופה העסיקו אותו. והיום זה נכון מה שדני אומר שגם עדיין, אבל בכלל כל המאבק מול האסלאם, כל המבט היום, אין ערעור באירופה נגד המדינה, יש שנאת יהודים, שנאת זה יש, אבל אין כל כך ערעור אקטיבי נגד מדינת ישראל באירופה. אבל באסלאם, אחמד דינג'אד, הוא לא תוצר, הוא לא נולד בניו יורק, שאתם יודעים, הוא גם לא נולד בברלין, הוא בא מרקע לגמרי אחר. והיום בית ההתמודדות שהיא שונה, נראה לי מספיק, חשבתי מספיק דין וחשבון מה עושים זה, אבל הייתי קצת, טוב, מה שאני אומר, יהיו בבית הדברים האלה קצת לחזק את כולנו, קודם למחשבות. בעיניי החיזוק האמיתי קודם כל לתת מחשבות, לתת דמיון, לשים את עצמנו במקום, לראות את עצמנו במובן בפריזמה רחבה, והדברים האלה כאן בעיניי הם תרומה נורא משמעותית לחשוב אחרת, להסתכל אחרת על המציאות, לבחון באופן חדש, לא להתמקד שוב בזעם ובכעס על המנובלים האלה וכל זה, זה אני חושב שזה מאוד מובן ואני חלק מאותו זעם, אבל אני לא מוכן להסתפק בזה. אני לא מוכן להסתפק רק במד הזה, אלא קצת לפתוח את הסקר החדש, באמת, האם נוכל לבוא היום לדיבור, קודם כל בתוכנו, לדבר במובנים חדשים, בשפה אחרת, בשיח חדש עם החברה, עוד פעם לזרוק את המתחלים, ועוד פעם לא לזרוק את המתחלים, די, נמאס, זה כבר... והכיבוש משחית, והטבע הכללה שלנו, מספיק, כבר באמת, זה כבר ממוחזר, זה כבר לא רציני, זה לא ראוי, זה די, חלס, אמרנו, כמה אפשר? אנחנו יותר מדי אינטליגנטים בשביל להיכנס כל הזמן אותו פטפוט ריק, חסר כל רוח, חסר כל ריק לגמרי. ואני חושב שהדברים האלה כאן יכולים לתת לנו קצת, באמת, מה זאת עשה שלנו, ונסות איכשהו להתבונן באופן לבד מההתעוררות לתיקון, גם קצת להסתכל מחדש על העולם, על העולם, על העולם האירופאי. אני לא חושב ש... אני אומר בצורה כימית, יש עם מי לדבר. גם אצל הערבים, אגב, מהמעט ניסיון שיש לי איתם, וגם באירופה, יש עם מי לדבר. אנחנו לא מגיעים לעמך המוני. יש המון אלמנטים של אנטישמיות, המון אלמנטים של סיעה, זה נכון. אבל אנחנו לא רואים באופן נכון את המסות, סתם הגוי המצוי ברחוב, שאומנם תמיד אומרים בגיל הראש יש מרבצים אנטישמיות אצל כל גוי באירופה, וגם יכול להיות שזה גם נכון, אבל זה לא סיבה לא לדבר גם באמת, לשאול אותו, מה תרמה היהדות לעולם שלך, לעולם שלכם, הגרמנים, הצרפתים, ההולנדים, הנאצים בכלל, לדבר על זה באופן... ברוח זאת שבאמת יציב כאן הרב קוק, ותראו, אגב, עוד סתם הערה, כמה שהרב קוק תמיד מוצג כאבי המתנחלים, אבי הלאומנים, אבי הפשיסטים, איזה דיבורים הוא דיבר כאן, איך מסתכל על העולם? וכמה שהרוח הזאת שאנחנו פוגשים אותה המון באיגרות שלו, ולא רק באיגרות, גם בימנים, כמו שראינו קצת בחצי שנה האחרונה, כמה שכל זה נעלם בכלל מהשיח, לא הדיבורים, ולא הרוח של הדיבורים, ולא... אז אנחנו נעשה תיקון, נשתדל לעשות תיקון, קצת להקנות על עצמנו, קצת לקחת מכאן... טוב, שבעזרת השם יתרקיעו בשורות טובות, ישמעו את זה חמות.
תודה רבה.
שבוע הבא, כמו שאתם יודעים, שושה קוראים. ושאחל יהיה לכם בזה שנזכה ונהפוך הוא, שיהיה פורים שמח.
אמן, אמן.
רק בשורות טובות, ישמעו את זה חמות. ובעזרת השם, עוד... ולא נותר הרבה עד סוף הזמן, אז במעט של נותר יש עוד פעם פעמיים, עוד שני פעמיים של יום אחרי, בעזרת השם, עד פסח. טוב?
להתראות, שבוע טוב.
שבוע טוב, להתראות.